והנושא של השיחה היום זה מה זאת ויפאסנה. מה זה אומר לראות את הדברים כפי שהם? מה זאת ראייה בהירה? כן? הרבה פעמים שאומרים ויפאסנה חושבים שמתכוונים למדיטציה, ואומרים מדיטציות ויפאסנה, אבל בעצם המשמעות של המילה זה לא כל כך המדיטציה, אלא מהי התוצאה. המילה באה לתאר את התוצאה. התוצאה זה מה שנקרא ראייה בהירה או ראייה צלולה של החיים, של עצמנו, של העולם, כמו שהוא באמת, באמת, לא דרך המסך של הרעיונות והתפיסות שלנו, אלא באמת. אז היום מה שאני אנסה זה לתאר את אחת הצורות להגיד מה זה העולם, או איך נראה העולם בעיניים של ויפאסנה, לא כאיזו הכתבה, לא כאיזו תורה שצריך לשנן ולהסכים בכלל, אלא כאיזושהי הצעה, כאיזשהו ידע או ראייה שמצברה מניסיון של הרבה אנשים לאורך הרבה שנים, החל מהבודה. אבל ברוח הדרמה אף אחד לא מתבקש לקבל את זה כאמת, אלא כהצעה לבדיקה, לחקירה, לבדוק אם זה באמת נכון בחוויה האישית שלי, בחיים שלי. אז הדרך שרציתי היום לתאר מה זה ויפאסנה זה דרך מושג או קונספט שנקרא שלושת מאפייני הקיום, שלושת מאפייני המציאות. זה אחד מהמושגים הכי מרכזיים בלימוד הזה, ואפשר לדבר עליו גם כשלוש תובנות שאנחנו לאט לאט נחשפים אליהן ומעמיקים אותן בתרגול. כששלושתם לא יהיו לכם חדשות, כי כבר הזכרנו את זה ודיברנו על זה, ומי שקרא ספרים אז בטח גם נתקל, מה שנקרא דוקה, אניצ'ה ואנטה, כן? מה שנקרא אי נחת, מילה שהזכרנו לפני יומיים, ובכלל, אניצ'ה שזה השתנות, חוסר יציבות, חוסר קביעות של דברים, של כל הדברים, ואנטה שזה היעדר או שלילת הרעיון שיש משהו בעולם הזה שאפשר לקרוא לו עצמי, או בכלל מהות של כל דבר, שיש לו לשום דבר אין מהות קבועה ויציבה. תכף נדבר על זה. אז אני רוצה להקריא לכם ציטוט, יש בכתבים הבודיסטיים יש קובץ שנקרא דמה פדה, זה כזה שירים, שירים קטנים, קצרים, שמיוחסים לבודה עצמו, ושם נאמר ככה. כל הדברים המותנים כואבים. כל הדברים המותנים זה כל הדברים, כן? כל דבר הוא מותנה בתנאים. מתקיים בגלל תנאים. אז הם כואבים, זאת אומרת, יש בהם איזה נחת או סדוקה. כאשר אדם רואה זאת בחוכמה, הוא מתפקח מהסבל, זו הדרך לתיגור. כן? אחר כך הבית הבא אומר, כל הדברים המותנים ארעיים, לא יציבים, משתנים, כן? כאשר אדם רואה זאת בחוכמה, הוא מתפקח מהסבל. זו הדרך לטיהור. לטיהור התודעה מהאינחת. והבית השלישי אומר, כל הדברים המותנים חסרי עצמיות. כאשר אדם רואה זאת בחוכמה, הוא מתפקח מהסבל. זו הדרך לטיהור. זאת אומרת, אלה שלושת המאפיינים, לא מספק או אינחת, לא יציב, משתנה ונטול מהות עצמי קבועה. ואת שלושת הדברים האלה אפשר להגיד על כל דבר, על הכרית ועל האולם ועל עמותת תובנה ועלינו, כן? זאת ההצעה, לבדוק שזה באמת ככה. בדרך של תובנה ישירה. אז היום רציתי להתמקד, דיברנו על דוקה לפני יומיים, ודיברנו הרבה על השתנות גם בהנחיות למדיטציה ובהתבוננות, והיום רציתי לדבר על המאפיין השלישי, למרות שכולם בעצם שלובים אחד בשני, תכף נדבר על זה, אבל רציתי לשים את הפוקוס על המאפיין הזה שנקרא, על הרעיון הזה שנקרא אנטה, היעדר עצמיות, ולהסביר קצת יותר למה הכוונה, כי זה תמיד נשמע מאוד מוזר, מאוד מסותר את האינטואיציה, את השכל הישר, את החוויה שלנו, ומצד שני זה רעיון מאוד ממוסך, ומדברים עליו וכותבים על זה, אז משהו פה לא כל כך מסתדר. אז מה שהבודה מנסה לטעון או להציע לנו, להיווכח בו דרך התרגול, זה שבשום תופעה אין מהות עצמית קבועה. מה שקראנו לו הרוח במכונה, או הגביש, שהוא הזיקוק של הדבר, ולא משנה אם זה קרית, או בן אדם, או חיה, כן? או ארגון, או מכונית. והסיבה הפשוטה היא, וזה קשור למאפיין של השתנות, זה ששום דבר, בתוך כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו, בתוך הגוף, בתוך הקרית, שום דבר לא יכול לשרוד מספיק זמן, או לתמיד, כדי שנוכל להגיד ששם נמצאת המהות הקבועה של הדבר. כן? אם נסתכל על הקרית הזאת, אז עכשיו היא כאן, אבל עם הזמן היא תתפורר ותתבלה, כן? ושום חלק בה אי אפשר להגיד שהוא יהיה היה וישנו, ולפני שהייתה קרית היו חוטים, כן? אז איפה הייתה הקרית לפני שהרגו את החוטים לכדי קרית, כן? וגם כשמסתכלים על עצמנו, אם מסתכלים על כל התהליכים של הגוף והתודעה, לאט לאט מגלים שאין שום דבר שם שהוא באמת נשאר יציב, כדי שנוכל להגיד, פה זה נמצא, העצמי או העני הזה הקבוע. כן, אני שם את הדגש על המילה קבוע. אני תכף מסביר. והבודה גם עוד מזמין אותנו לגלות ולראות, שאם אנחנו ממשיכים להאמין, או כל עוד נמשיך להאמין, בכך שיש דבר כזה שנקרא עצמי קבוע ומתמשך, שהוא הבעלים של כל הגוף נפש הזה, כל עוד נמשיך להאמין בזה, אז אנחנו נמשיך לסבול, כי כל ההשתוקקות והסלידה, התקווה והפחד, היחזות וההתנגדות, הקנאה, הגאווה, הבושה, כל הדברים האלה, כולם הם גבעולים או ענפים שנובעים מהשורש הזה, של האמונה הזאת שיש פה מישהו שהוא קבוע ויציב. כן? וכמו שאמרתי קודם, זה כמובן סותר את האינטואיציה שלנו ואת החוויה כמו שאנחנו רגילים. מה זאת אומרת? מה, על מה אתה מדבר? כן? מה זאת אומרת? הנה אני. למה אתה אומר שאני לא קיים? כן? אז למה קשה לנו לראות את זה? יש שני סוגים של אשליות שמקשים עלינו לראות את זה. אחד זה האשליה שיש קביעות מתמשכת לדברים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על, נגיד, על עצמי שהייתי ילד, ועכשיו, ואנחנו, יש בנו משהו שתופס את זה כאותו דבר, שיש איזה משהו מתמשך, איזה רצף מתמשך, שזה אותו אחד שהיה ילד, נער או נערה, מבוגר, כן? וזה שיושב פה היום. והגוף שישב פה אתמול במדיטציה, זה אותו גוף שיושב פה היום במדיטציה, או מיום בבוקר לעכשיו, זה אותו אחד, כן? זה ככה אנחנו רואים את זה. ואם מופיע לי כאב במדיטציה ואני מתבונן בו, הוא נראה לי משהו יציב, כן? עכשיו יש כאב, זה אותו כאב כל הזמן. וההסתכלות על הדברים ככה מטעה אותנו להאמין שבלב ליבם של כל הדברים האלה שוכן מישהו, שוכן איזה סובייקט, איזה ישות קבועה, שהוא הבעלים, הוא הזהות של המכלול הזה, של הגוף והנפש. הוא זה שהכל קורה לו, כן? הוא זה שחווה את כל החוויות, הוא זה שחי את החיים האלה, הוא זה שהחיים קורים לו. ומה שהבודה מזמין אותנו לראות לאט לאט דרך ההתבוננות, זה שהתפיסה הזאת, הראייה הזאת, היא אשליה, היא תעתוע, היא שגיאה בתפיסה, היא ראייה טיפה מעוותת של המציאות. הסוג השני של האשליה שבגללה קשה לנו להתחבר לרעיון הזה של היעדר עצמיות, זה אשליה של הנפרדות. כן? אנחנו חווים את עצמנו כאיזה משהו שהוא נפרד, מבודל, עצמאי, מבלתי תלוי. כן? אני בן אדם, ומה שאני זה גוף, יש לו גבולות ברורים, כן? אני נגמר כאן. ויש לי חושים, והמציאות ששם בחוץ, העולם ששם בחוץ, מגיע אליי דרך כל הדלתות של החושים. אני רואה, אני שומע, אני חש, אני טועם, אני מריח. וכל מה שאני רואה וחווה, קורה לי. כן? אני פה, והעולם שם בחוץ, זה מה שאני חווה, קורה לי. ואנחנו יודעים שאנחנו תלויים ובקשרי גומלין עם העולם, עם אנשים אחרים, עם האוכל, עם האוויר, כן? אבל זה כל הזמן מתחלף, זה כל הזמן משתנה, כן? אנחנו כל פעם תלויים בדברים אחרים כדי להתקיים, זה לא אותו דבר. פעם היינו תלויים באבא ואימא שיאכילו אותנו ויניקו אותנו, עכשיו אנחנו תלויים במשהו אחר, כן? כל הזמן הדברים שתומכים בנו, אפילו מרגע לרגע, משתנים. כשאני יושב, אני נתמך על ידי דברים מסוג אחד, כשאני הולך, אני נתמך על ידי דברים מסוג אחר. וככה נוצרת האשליה שאנחנו בעצם אוטונומיה, אנחנו בלתי תלויים במה שסביבנו. הקיום שלנו הוא עצמאי ונפרד. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים ככה, אז יש איזו תחושה כזאת של נפרדות. וניכור לפעמים, ביני לבין העולם. לפעמים אני מרגיש מאוים מהעולם, פוחד להיפגע. לפעמים יש השוואתיות שמובילה לגאווה או להירות או לקנאה או לתחושת נחיתות. אז אלה שני סוגי האשליות שגורמות לנו לטעות ולהאמין שאנחנו מישהו קבוע ויציב. עכשיו זה מבלבל מאוד כיוון. הרעיון הזה מבלבל כי אומרים, אוקיי, אם אין עצמי, אז אני כבר לא צריך לאהוב אף אחד, לא צריך לדאוג לאף אחד, כי במילא, אם אין עצמי גם אין אותו, נכון? אז מה אכפת לי שיקרה לו? למה לא לפגוע באף אחד, כן? למה לא לנצל אחרים לטובתי? אם אין עצמי. אם מישהו חולה, למה שאני לא אטפל בו? אם אני פוגע במישהו, הרי אין שם אף אחד שנפגע, אז מה אכפת לי לפגוע? ומצד שני, כל הדרמה מדברים איתנו על חמלה, ועל לפתוח את הלב, ואנחנו שולחים אהבה למישהו אחר, וגם בתורה היהודית אומרים, ואהבת לרעך כמוך, כן? יש כל הזמן את ההסתכלות על הדברים דווקא כן ממקום שיש מישהו, יש את מי לאהוב, יש מי שאוהב. אז הבודה התייחס לזה, יש דרשה שאני רוצה להקריא לכם, דרשה קצרה, שהבודה התייחס בדיוק לתהייה הזאת, וזה נקראת הדרשה אל אננדה. אננדה היה האסיסטנט שלי. אז זה תמיד תיאור כזה של איזה שיחה. הפרוש ואצ'ה גוטה, זה איזשהו נווד כזה שנודד בהודו בלי בגדים ובלי אוכל ובלי רכוש ומנסה להגיע להערה. הפרוש ואצ'ה גוטה ניגש אל המבורך, זה הבודה, והחליף עם הברכות, ולאחר החלפת הברכות הידידותיות, התיישב הפרוש ואצ'ה גוטה ליד המבורך, ליד הבודה, ושאל אותו. האדון גוטמה, שזה גם עוד אחד מהשמות שלו. האם יש עצמי? לאחר שכך שאל, המבורך החריש, לא ענה. האדון גוטמה, האם אין עצמי? שוב החריש המבורך, לא ענה. קם הפרוש ואצ'ה גוטה ממושבו והלך. לא עבר זמן רב ואננדה, הנכבד, שנשאר שם, ותמיד הוא היה האסיסטנט, שאל את המבורך, אדוני, מדוע המבורך לא ענה? לשאלה ששאל הפרוש ואצ'ה גוטה. אננדה, אילו עניתי יש עצמי, לאחר שהפרוש ואצ'ה גוטה שאל אותי אם יש עצמי, היה זה כאילו צידדתי באותם פרושים וברעמינים, אותם כהנים, שמחזיקים בתפיסת הנצחיות, כן? שיש משהו קבוע ויציב בתוכי. אילו עניתי אין עצמי, לאחר שהפרוש ואצ'ה גוטה שאל אותי אם אין עצמי, היה זה כאילו צידדתי באותם פרושים וברעמינים שמחזיקים בתפיסת הכיליון, שאין כלום, ניהיליזם. אננדה, אילו עניתי לפרוש ואצ'ה גוטה יש עצמי, לאחר שנשאלתי אם ישנו עצמי, האם היה זה תואם את תופעתה של ההבנה כל התופעות הן לא עצמי? לא אדוני. כלומר, זה לא היה עולה בקנה אחד עם מה שאני מלמד, שאין עצמי. אננדה, אילו עניתי לפרוש ואצ'ה גוטה אין עצמי, לאחר ששאל אותי אם אין עצמי, ואצ'ה גוטה המבולבל היה מתבלבל עוד יותר, עד שהיה חושב, העצמי שהיה לי בעבר כבר אינו קיים עכשיו. Okay? אז בדרך כלל התשובה על השאלה הזאת היא פשוט עדיף לא להתייחס, כי מה שלא נגיד, אנחנו ניפול לאיזושהי תפיסה. אנחנו נתבלבל יותר. אבל בכל זה צריך לדבר על זה, לנסות להבין מה קורה פה, מה זה הבלגן הזה, ואיך איך מפתחים ראייה אחרת וקצת יותר מדויקת או חכמה של עצמנו. אז מה שהבודה בעצם בא להגיד לנו, הוא לא אומר לנו שהעצמי, כשהוא אומר אין עצמי, כן? זאת אומרת, זה בעצם הוא אומר, זה לא נכון להגיד שיש. אבל זה גם לא נכון להגיד שאין. האמת היא איפשהו באמצע. מה שהוא בא להגיד, זה שיש תחושת עצמיות, יש חוויה, כן? שאנחנו חווים אותה ואי אפשר להתכחש לה. אבל להגיד שהחוויית העצמיות הזאת, שהיא בסך הכל דבר שמופיע כל רגע מחדש, אנחנו בעצם כל רגע נולדים מחדש, מרגישים את עצמנו מחדש, להגיד שזה הזהות שלי, זה אני, מפעם להיום לעתיד, פה מתרחשת השגיאה, פה מתרחשת הטעות בראייה. אז מה שהוא אומר זה שלהגיד עצמי, זה אומר להגיד שיש תופעה, יש חוויה מסוימת, חוויה פסיכולוגית, חוויה רגשית, חוויה מנטלית שאנחנו חווים, אי אפשר להתבלבל, אנחנו אי אפשר להגיד שאנחנו לא חווים את זה, חווים את זה, אבל שהיא תמיד מופיעה ברגע, וכל פעם ברגע וברגע, והיא תמיד קשורה לאיזה הקשר מסוים, ולכן כל פעם היא גם קצת אחרת, אנחנו כל פעם מרגישים את עצמנו וחווים את עצמנו קצת אחרת, כי התנאים כל הזמן משתנים בתוכנו, סביבנו. אז מה שאולי יעזור לנו קצת להתייחס לזה, זה להסתכל על זה לא כל כך כיש ואין, אלא יותר יש דימוי שאני מאוד אוהב, ואני חושב שגם ראיתי שהרבה אנשים מתחברים אליו, זה הדימוי של העצמי הדליל והעצמי הסמיך. כן? יש עצמי דליל ויש עצמי סמיך. העצמי הדליל, שזה די קרוב למה שהבודה מדבר עליו, של היעדר עצמי קבוע, נפרד ויציב, יש מושג שאולי יכול לעזור, וזה מושג של זרימה, מושג מודרני של פסיכולוג הונגרי, שהשם שלו כל כך ארוך שאני אפילו לא אנסה להגיד אותו. מה? צ'יקצ'ו. כן, מה שזה. זה שם עם 20 אותיות. אבל הוא כתב ספר, והוא טבע את המושג הזה שנכנס של flow, כן? שיש מצבים שאנחנו נמצאים בהם של זרימה, כן? שאנחנו מרגישים שאנחנו מאוד שקועים בתוך החוויה, יש מיקוד, יש אנרגיה, יש הנאה, מעורבות מלאה במה שקורה. ואין שם הרבה עניין של מי אני ואיך אני ומה זה אומר עליי ואיך אני עושה את זה, אם אני טוב או לא טוב ומה יצא לי מזה. אין את כל האישו הזה של אני ואני ואני. ואת זה אפשר, בזה אפשר לגעת. אפילו כאן ברטריט, לפעמים אנחנו יכולים לחוות את זה בישיבה או בהליכה. שאנחנו פשוט פתאום מרגישים שהכל זורם, כן? הכל זורם. אין כל כך עניין של לשלוט במה יקרה, איך זה יקרה. לפעמים זה קורה בספורט, בריצה, למשל יש מושג שנקרא runner's high, בטח מי שרץ מכיר את זה, כן? הסוטול של הרצים. אז משהו כזה ש... יש כבר, אין מישהו שהוא רץ בדיוק, יש פשוט ריצה. פשוט יש איזו חוויה כזאת שמתרחשת מעצמה. בכדורסל יש, מי שרוצה לראות ביוטיוב, יש סרטון מאוד מפורסם של מייקל ג'ורדן, שקולע 6 פעמים 3 מ3, כן? שהוא בזון, כן? יש מושג של זון. כן? זה גם איזה מין מקום כזה שאתה זורם. לפעמים זה קורה במוזיקה, כן? שמאזינים למוזיקה, או מי שעושה מוזיקה, יתמזל מזלו לעשות מוזיקה. יש ציטוט יפה של ג'ון קולטריין, שהוא מוזיקאי ג'אז, שאומר, כל מה שמוזיקאי יכול לעשות הוא להתקרב למקורות הטבע, וכך לחוש איך הוא בייחוד עם חוקי הטבע. לפעמים זה כשאנחנו יוצרים אומנות, בכלל, לא רק מוזיקה, במצב של שמחה גדולה, במצב של קרבה מאוד גדולה, אינטימיות, לא רק מינית, אלא פשוט קרבה עם מישהו, כן? שיש שם משהו כזה, מסתכלים בעיניים ופתאום, כן? לפעמים זה יכול להיות שאנחנו נוהגים בכביש באיזה מרחבים באוסטרליה או באמריקה או בלא יודע איפה, וזה פשוט כן, זרימה כזאת. ואז אנחנו מרגישים שזה פחות חשוב מה אני ואיך אני ואיך אני נראה ומה יצא לי וכו וכו וכו. כל השאלות הקושיות האלה שבמרכזן יש אני, כן? אלא יש משהו יותר זורם. כיוון אחר להסתכל על זה זה מהכיוון של מה שנקרא עצמי הסמיך. והבודה מתייחס, שהוא מדבר על, על מה שאנחנו קוראים לו אני, מדבר על כל מיני אלמנטים שמרכיבים את מה שנקרא אני, שבפשטות אפשר להגיד שזה הגוף והחושים והמחשבות והרגשות, כן, שאנחנו חווים. והוא מזמין אותנו לראות ולהתבונן בתרגול ממש, איך יחד עם זה שאנחנו רואים את הגוף ואת הרגשות ואת המחשבות ואת החושים, יחד עם זה גם מופיע באופן ממש אוטומטי החוויה הזאת שזה אני וזה שלי וזה קורה לי וזה שייך לי. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה הזדהות, כן? אנחנו מזדהים עם כל התהליכים האלה של הגוף והתודעה, ורואים אותם כמשהו מאוד אישי. אבל אם אנחנו מתבוננים לעומק הרבה זמן, לאט אנחנו רואים שאי אפשר למצוא בכל המרחב הזה של החוויה האישית שום מקום שהוא קבוע ויציב, שאפשר שם להלביש את המהות הקבועה הזאת, שאפשר שם לתקוע את הדגלון ולהגיד, הנה, זה אני. כן? נחפש בכל הגוף, לא נמצא מקום כזה שהוא קבוע ויציב. אפילו לא במוח, לא בלב, לא בשום מקום. זה הכל טעים והכל תהליכים. כן? ובטח ובטח שלא במחשבות וברגשות שכל הזמן בתנועה. אז אחד הסיפורים היפים שיש על עצמי סמיך ועצמי דליל... מה?
יש פה שאלה אם יכולים לשאול אותך.
אולי בסוף נגמור את המהלך. בואו תתבלבלו, זה בסדר. זה מבלבל.
רק תזכור אותו כי אני אתמולה.
מה? אתה תזכיר את עצמך. יש סיפור על תלמיד רוחני, שלמורה שלו היה לו תרגול מאוד מקורי. הוא אמר לתלמיד שלו, כל פעם שמישהו מעליב אותך, תן לו מטבע כסף. זה התרגיל שלך, לא מדיטציה ולא שום דבר, לא יוגה. לך, תסתובב בעולם, וכל פעם שמישהו פוגע בך ומעליב אותך, ואתה מרגיש שנעלבת, תן לו מטבע כסף. וככה הוא יצא לדרך, ותרגל, ותרגל את התרגול הזה. ואחרי כמה שנים, בפגישה עם המורה, המורה אמר לו, זהו, הדרך שלך יהיה לסיומה, אתה חופשי, לך, תחיה את חייך. והוא יצא לדרכו, והגיע לאיזה עיר, ובשער העיר ישב קבצן, שדיבר מאוד בגסות לכל מי שהגיע לשם. וכל פעם שהיה בן אדם שמתקרב לשער העיר, אז הוא היה לועג לו וצוחק עליו ומדבר עליו מאוד מאוד לא יפה. וככה הוא עשה גם לאיש שלנו, שהתקרב אל השער, וכשהאיש הזה שמע את הדברים, הוא התחיל לצחוק. והקבצן היה מאוד מאוד מופתע ושאל אותו, למה אתה צוחק? והאיש אמר לו, כי אתה נותן לי בחינם את מה שעד עכשיו הייתי צריך לשלם עליו. ואז הקבצן אמר לו, היכנס אל העיר כולה שלך. כן? אתה חופשי, אתה יכול לעוף. כן? כי אתה לא כבול לכל העניינים האלה שנוצרים בגלל האחזות באיזה עצמי קבוע ונפרד. כי כשיש אני, כשיש תפיסת אני כזאת רצינית, איתה עולה חוויה של חשיבות, חשיבות עצמית. כן, האני הזה משכנע אותנו שהוא מאוד מאוד חשוב. וכל מה שפוגש אותנו ופוגע בנו ונוגע בנו, הוא פוגש משהו מאוד קשה ומאוד מוצק. אני, זה אני. ואז מאוד מוצדק שנעלב ושנתרגז ושנפחד ושנרגיש מושפלים. ושנכעס, ושנשתוקק, ושנקווה, ושנצפה, ושנתאכזב, כן? כל הדרמה הזאת של חיינו נראית מאוד מוצדקת, כי זה הכל קורה לי, ואני מאוד חשוב. אני מאוד מאוד חשוב. והחשיבות היתר הזאת, אפשר לדמות אותה כמו, נגיד שאנחנו הולכים לעשות קמפינג בלילה, ללילה אחד. כן? אז לקחנו אוהל, שק שינה, אולי כמה דברים חמים. כן? וזה אמור להספיק, אבל לא. אנחנו נביא לקמפינג הזה גם שטיח, וגם את כל הספרים שלנו מהבית, ללילה אחד, ואת הדיסקים, וגנרטור, כדי שיהיה לנו חשמל, לשמוע את המוזיקה, אולי מחשב גם, כן? כמה רעיתים שאנחנו... הכל ללילה אחד של קמפינג, כן? אז ככה בערך אנחנו מסתובבים עם החשיבות המיותרת ואוספים המון המון אקסטרה. הדבר הפשוט הזה, כן, יש איזה משהו כזה שהוא אני כרגע, הוא משתנה והוא זורם, אבל אנחנו לוקחים אותו מאוד 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 ברצינות. מייחסים משקל מופרז בחוויה שהיא רק לילה אחד בקמפינג, ומייחסים משקל מאוד מאוד מופרז, וזה הרגל שלנו פשוט, לייחס משקל מאוד מאוד מופרז לחוויה רגעית של איזו תחושת עצמיות שמופיעה ונולדת כל רגע מחדש. ואז מהחשיבות העצמית הזאת, זה רק השורש, ממנה צומחים כל מיני ענפים, צומחת גאווה. אני לא סתם חשוב, אני חשוב באופן מיוחד, כן? אני לא רגיל. אני מתחיל להשוות את עצמי, יש הרגל של להשוות את עצמי לאחרים, ולהאמין שאני יותר טוב, כן? או אולי אני פחות טוב, כן? יהירות, כן? שזה, אפשר להגיד, ביטוי מנטלי של הגאווה, ביטוי מחשבתי, כן? מישהו מסתכל עלינו, ואנחנו אומרים, הוא בטח מתפעל ממני מאוד, כן? או אני מסתכל במראה, כן? ואני אומר, אני מאוד מרוצה מאיך שאני... או לא, כן? זה גם יכול להיות ההפך. ולפעמים בתרגול, בנקודה מסוימת, זה יכול להיות די הלם לגלות שיש בתוכנו את קווי האופי האלה, את הדפוסים האלה. עוד ענף שצומח מחשיבות העצמית זה רברבנות, כן? שזה הביטוי המילולי של הגאווה הזאת. אז לא תמיד נעים לנו להתרבב, כן, אנחנו לא ילדים קטנים, אז לא נעים לנו להשוויץ באופן ישיר, אז אנחנו מתחכמים, כן? לפעמים אנחנו מתמרנים את זה ככה שמישהו אחר ישבח אותי ויגיד עליי דברים טובים. לפעמים אני מנסה לחפש פרסום ולנסות להשיג אותו, אבל כשאני זוכה בו, אני מתנער ממנו, ולהגיד, לא, אני לא עשיתי את זה בשביל להתפרסם, לא מעניין אותי. לא עשיתי את זה בשביל הכבוד. כן? או לתמרן את השיחה עם מישהו ככה כדי שנאלץ להודות בענווה במשהו שאנחנו מאוד גאים בו. במקרה אמרת, אז כן. עוד ענף שצומח מהחשיבות העצמית הזאת זה השאפתנות, כן? האמביציה להצטיין, להיות הכי טוב, להצליח לקדם את המעמד שלי, את המוניטין שלי. הרבה פעמים מתקשר להצלחה כלכלית, אבל לא רק. שאגב, זה לא אותו דבר כמו, יש אמביציה חיובית, איזה, דיברנו על זה, אני חושב גם, על כוונה, כוונה לעשות טוב, כוונה לקדם. לא כל כוונה וכל עשייה היא נובעת מאגו ומגאווה, כן? לפעמים יש כוונה שנובעת מהרצון להיטיב עם אחרים, ולעשות דברים למען הדבר עצמו, ולא בשביל להאדיר את שמנו. עוד ענף שצומח מהחשיבות העצמית זה התחרותיות והקנאה, כן? ההתנגדות שעולה בנו כשאנחנו רואים שמישהו אחר מתחרה בנו והוא באותה רמה כמונו או יותר טוב מאיתנו. אולי נגיד זה מישהו שהיינו חברים ביחד בתור ילדים, גדלנו ביחד בשכונה ועכשיו הוא ככה ואני ככה, כן? חוסר סובלנות, עוד ענף שצומח, כן? ההתנגדות שעולה בנו נוכח כל מה שהוא אמונה או גישה או הסתכלות על דברים שהיא אחרת ממה שאנחנו רואים. ושוב, עם כל הדברים האלה עולים הרוגז והשנאה והכעס והאיבה והפחד ודיכאון ומתח וחמדנות, פוגענות. אז מה עושים? איך מתחילים לראות את זה ולהשתחרר מזה בהדרגה, מכל הכשלים האלה. אז זן מאסטר שקוראים לו דוגן, שגם בת אל ציטטה אותו, אומר, ללמוד את דרך הבודה זה ללמוד את העצמי. ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להיות מואר על ידי כל הדברים. אז אנחנו מתבוננים לעומק, דרך מה שאנחנו עושים פה, תרגול ועוד תרגול ועוד התבוננות ועוד רגע של זיהוי ועוד רגע של זיהוי. ורואים מתי עולה יחזות, מתי עולה השתוקקות, מתי עולה קנאה, מתי עולה גאווה, מתי עולה עלבון, מתי עולה פחד, וכל המופעים האלה. מתי החשיבה שלי מאוד אגוצנטרית, אני מאוד עסוק בעצמי, אני מתחיל פתאום לזהות את זה. מתי כל התגובה שלי נובעת רק ממה זה אומר עליי ואיך זה משפיע עליי, ואם אני אוהב את זה, ואם אני לא אוהב את זה, ולא כך אכפת לי איך זה לאחרים. וזה אפשר להגיד, זה הלחם והחמאה של התרגול, זה לפגוש את כל המצבים שלא כל כך כיף לראות אותם, ובכל זאת להסכים לזהות ולקבל שזה ככה עכשיו. ואז, דרך הזיהוי והזיהוי והזיהוי, כל הדפוסים האלה שנובעים מהתפיסה העצמית הזאת, מתחילים להתרקח, כן? הפנס הזה של תשומת הלב, מתחיל לגרום להם להתרקח ולהתרקח ולהתפורר, ולאט לאט להיעלם עם הזמן, כן? זה לוקח זמן, אבל זה תהליך, זה לא תקוע, 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 בום, הכל השתחרר. זה יותר שחיקה, זה נשחק, זה נשחק, זה נפרם, זה מתפורר, כן? זה מאוד מאוד בהדרגה, ולכן גם אנחנו מתחילים לראות את הפירות, מתחילים להופיע כשאנחנו מתחילים לתרגל. זה לא צריכים לחכות הרבה שנים כדי להתחיל לראות שזה עובד, כן? אבל ככל שהזמן יעבור, אז האפקט יהיה יותר עמוק. אחד הדברים, אגב, שמעניין לראות בהקשר של עצמי, זה מה שנקרא העצמי המתרגל או המתרגלת. כן? גם סביב התרגול עצמו יכול לבצר דימוי עצמי וחשיבות עצמית. כן? זה מעניין לראות את זה. יכול לבוא בכל מיני צורות, כמו איך אני מתקדם, איזה חוויות אני חווה, יש לי חוויות בכלל. אני יצאתי לרטריט והוא או היא לא, עוד לא עשו רטריט. כן, אני יותר... ועם הזמן גם סביב זה מתחולל איזה דילול והקלה. אז לפעמים כדי ללכת את הדרך הזאת צריכים להתמודד עם קושי, זה לא תמיד קל, זה לא קל לראות ולהודות בפני עצמי שיש בי את כל הדברים האלה שהזכרנו. זה לא כל כך נעים. רצינו לחשוב על עצמנו בתור אנשים טובים, נשגבים, נטולי פגמים זה, ואנחנו יושבים פה ומגלים, יש בנו כמה סדקים וסריטות וחוסר שלמויות, אי שלמויות, כן? כן? ואני יכול להיות בטוח שאין פה אף אחד שלא רואה שום דבר מזה, כן? קשה להאמין שיש כזה דבר. אבל השאלה, איך אנחנו מתייחסים לזה? האם אנחנו מוכנים לקוד קידה לכל הדברים האלה ולקבל אותם ולהבין שהם באו ללמד אותנו משהו? אנחנו פוגשים אותם כדי לאט לאט להשתחרר מהם, לא כדי שהם יגדלו ויהיה יותר, אלא כדי שלאט לאט יהיה פחות מכל המשקל הזה שמעיק עלינו. אז ככה בהדרגה, בהדרגה מאוד מאוד לאט, האשליה הזאת שיש זהות מוצקה, קבועה, שהיא מי שאני, האשליה הזאת מתחילה קצת להישחק. זה מאוד מאוד בעדינות, לא צריך לחשוש שפתאום אני אקום בבוקר ואני לא יודע מי אני, או כל... זה לא קורה ככה, כן? אל דאגה. הכל קורה מאוד מאוד לאט, יש משהו מאוד חכם בתהליך הזה. המיינד שלנו יודע את הדרך, כן? יודע בשביל להוביל אותנו בדרך. והכל קורה מאוד מאוד בהדרגה, וכל פעם מופלת עוד חתיכה קטנה ועוד חתיכה קטנה. ולאט לאט יש יותר שלווה, כן? המצבים האלה כשהם נמצאים הם מאוד מאוד פוגעים בשלווה שלנו, אין שם שקט. וכשיש יותר הבנה, אז יש הרבה שקט, ואחד המורים הטיבטים שנקרא טילופה, כותב, בתחילת התרגול, המיינד הוא כמו זרם שוטף בערוץ. באמצע, המיינד הוא כמו נהר הגנגס זורם בנחת. בסוף, המיינד הוא כמו הנחלים שמגיעים אל האוקיינוס, כמו האיחוד מחדש של בנות עם אימן. יפה, לא? אז לסיום, אני רוצה להקריא לכם שיר שכתב איזה מורה שפגשתי לפני שנה וחצי באמריקה, מורה טיבטי, לא יודע איכשהו ברטריט הזה יוצא של כל הציטוטים של מורים טיבטים. קוראים לו אנאם טובטן, ואני תרגמתי את השיר שלו. ולשיר קוראים הקוהן האחרון. קוהן זה חידה במסורת של הזן בודהיזם, סוג של חידה שאין לה ממש תשובה רציונלית. משתמשים בה בתור טכניקה לתרגול. אז זה נקרא הקוהן האחרון. מדוע אני כאן? השאלה הזו כבר מחרסמת זמן רב. אל תבקש מאיש להשיב עליה. יש יותר מדי אמונות שם בחוץ. האם לא פשוט חיסלנו את המסתורין הגדול? המדענים, התיאולוגים, הפילוסופים, אל תקשיב יותר מדי למה שהם אומרים. אין תועלת בלבלבל לעצמך את הראש עם רעיונות מעשה ידי אדם. הלילה, יישאר ער לכמה זמן, עטוף את גופך בשמיכה מתפתלת וחמה, והבט בשמיים. היקום האינסופי, והיקום האינסופי. והקסם של הקיום יפתח את תודעתך. לבך יחווה כניעה מתוקה. הענך הכל, אתה הגוף השמימי עם אין ספור כוכבים מבריקים בזוהרם. אתה הפרחים היפים בכל העולם הזה. אתה הדולפינים עדיני הנפש השוחים בהתלהבות בים. אתה הציפורים ההומות המדהימות ביופיין, בהן גלום לחש כישוף. מעולם לא נולדת. אתה תמיד כאן. אתה כאן כדי לראות את היותך פלא. עכשיו תוכל לנוח מחיפוש הנצח במקום אחר. הנה קוואן רק בשבילך או בשבילך. מדוע אני כאן? המשך להרהר בכך לעד. אחרת תהפוך לסופי. פחד ושאפתנות יגזלו ממך את שמחתך. החרטה על כך שלא חיית במלאות תקה בך על ערש מותך. במזרח אנשים תמיד שרו את המילה הקדושה מכל אום. עד כה מעטים מאוד ידעו את משמעותה. אם באמת היו יודעים את משמעותה, הם היו רוקדים ללא מעצורים. הפעם הזאת אמור אום, וזכור שמשמעות המילה היא אני הכל, ותן לגופך לחולל כמו ילד משתעשע. לא יודע אם זה לגמרי קשור למה שדיברתי עליו, אבל זה פשוט שיר יפה. אז עד כאן. ושוב, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, אני זוכר את השאלה, זה לא חומר לבחינה, זה לא משהו שצריך להבין אותו בשכל, אלא זה מילים של השראה, של כיוון, של... כמו איזה מזון, זרעים, שלאט לאט יבשילו, ויש דברים שאני זוכר ששמעתי, ורק אחרי כמה שנים פתאום הבנתי באמת באמת למה רצו להגיד לי. ואני מניח שיש דברים ששמעתי שעוד לא הבנתי מה רצו להגיד לי. אז סבלנות, כן? זאת נראית לי הגישה הכי נכונה. כן, אז רצית לשאול.
אני לא רוצה להאריך את הזמן של הישיבה, זה כבר נעים לי.
לא, יש עוד כמה דקות, זה בסדר.
השאלה שלי זה איך הבודהיזם מתייחס למקום של נשמה בתוך גוף, כי כן. דיברת על יש אני ואין אני, או אני כן. דליל, או אני סמיך. ומהחקירה שלי עד עכשיו, הבנתי שיש את האני הפסיכולוגי, ואת כל המחשבות והפחדים, וכל מה שעובר בינו, והרגשות וכל זה. ויש איזשהו קור בפנים שמי שנוגע פה באמת מגיע להבנות האלה. ופשוט הכל, כל האני הפסיכולוגי מתמוסס, והמוח נשאר בשירות הקור הזה. נשמה, חלק, לא, בלי להגיד שם, אבל יש איזשהו, האנרגיה שמחיה אותנו. וכשמדברים על האחדות, ממה שאני חקרתי והבנתי, הרי מה שמחיה אותי ומבדיל אותי מלהיות מת, זה הקור הזה. זה גם מחיה את הצמחים ואת הבעלי חיים ואת הציפורים ואת הכוכבים, וזה בעצם הכל. ומצד אחד הבודהיזם מתייחס לזה בשיר שעכשיו אמרת, מצד שני זה לא מופיע בתרגולים. Mm-hmm. כאילו, איך, מעניין אותי מה הגישה של הבודהיזם אל למה
אולי פתל רוצה לענות.
זהו, אולי זו תשובה, אולי זו תשובה לבד, לא להגיד את
זה. גם תשובה לבד. גם אפשר להגיד הרבה דברים, וגם אפשר להגיד מעט. אבל גם אפשר להגיד, ככה ברוח הדברים שמוני אמר, שאם אני יושב פה ורואה את התופעות מופיעות וחולפות, וזה לא כל מי שאני, וזה לא כל מי שאני, וזה לא כל מי שאני, זה משאיר עם זה מסתורים חי וער שמחבר למושג שבהתחלה הבאתי, שאני חושבת שעבר הייתי פה של טבע הבודה, הטבע הער שבנו. כי אם זה לא אני וזה לא אני וזה לא אני, ועדיין יש את הידיעה הבהירה והפקוחה והחיה שיודעת את כל זה. אפשר לקרוא לזה בהמון מילים והמון מושגים. ובבודהיזם לא משתמשים במושג נשמה או קור, אבל הערות הזאת היא המסתורין הגדול שהתרגול יכול לתת לנו טעם ממנו.
אבל לא נוגעים בזה, כי לא מדברים על זה בתרגול. זה בעצם ממש הפליא אותי שלא נגענו בזה.
היופי בתרגול הזה שהוא חווייתי. נוגעים בינינו לבינינו. המילים מצביעות לשם, והמילים פה מצביעות. החוויה היא תמיד חוויה, כל מילה היא יד שנייה לחוויה.
הבודה בעיקר התעסק הרבה להגיד מה זה לא. לא כל כך, לפחות לפי מה שקוראים, הוא לא כל כך התעסק בלהגיד מה זה כן. כי הדבר הזה שאתה מדבר עליו, נשמע, קור, או לא משנה איך תקרא לו, זה... זה מקום של דממה מאוד מאוד עמוקה, ואין בו... כמו שאומרים, אתה יכול להגיד מה זה, זה לא זה. כן? אז אנחנו יכולים לשחק פה עכשיו במילים, וב... הכל, כמו שבתל אמרה, זה מכוון למשהו שהוא מעבר לכל התפיסות והרעיונות האלה, מעבר לכן עצמי ולא עצמי. ו... אז אתה יכול לקרוא לזה נשמה, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים, אתה יכול לקרוא לזה the great self, כן? יש כל מיני... תלוי מאיזה מסורת באים, אבל השאלה לא כל כך מה אומרים, אלא למה מתכוונים. כן? וזה משהו, אני חושב שהוא תגלית מאוד אישית, וכל אחד מגלה את זה בדרך שלו. דרך זה שמסלק את התעתוע הזה, ואת הענן הזה, ואת המסך הזה, ואת האבק הזה, ולאט לאט התמונה מתבהרת, ואז כבר אין שאלות כל כך. כן? כל פעם שאתה רואה משהו שהוא, אתה יודע, זה לא דבר אחד, אבל כל פעם שיש שלב כזה, שיש איזו התעוררות קטנה, איזה... היווכחות קטנה, זה משהו נוסף שאתה מבין, אתה לא צריך לשאול אף אחד אם זה נכון, כן, או זה שלך, כן? אז אני חושב שלשם זה מכוון, ביונד, ביונד, ביונד.
שגם
שאלה? אחת.
קצרה.
קצרה. עוד הזדמנויות גם
בהמשך. מה תהיה עם התשובה?
מה שתיארת על האני עצמי והאני עצמי,
סמיך ודלי.
זה מתוך הבודהיזם או שזה תיאוריה פסיכולוגית?
לא, זה לא, זאת אומרת, אני הבנתי שזה, יש את המושג הזה של סמיך בכתבים. זה בסך הכל דימוי, פשוט דימוי. כן, של, זה כל מיני דרכים לנסות להנגיש וקצת להסביר על מה מדברים, שזה לא יראה איזה משהו בשמיים. אני חש, וממה ששמעתי כבר פידבקים מאנשים, שהדימוי הזה של סמיך ודליל, אנשים, זה מדבר, זה כאילו קולטים.